שלום לכולם, צהריים טובים, בשעה טובה. אנחנו באות ס"ו בהשתפכות הנפש, השיעור מוקדש יונה שמעת צעדיה בן מורי חיים זיכרונו לברכה, שזכה והסתלק מן העולם בחג השבועות, זמן מתן תורתנו, תן נשמתו צורה בצרור החיים. אנחנו באות ס"ו בהשתפכות הנפש. כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך, הוא מתוודא ומתחרט על גודל הפגמים שפגם. במאמר מוסגר, אנחנו אפילו לא יכולים לתאר ולשער בכלל מה הכוונה בפגמים. אנחנו יכולים לשער פגמים בגשמיות, אבל פגם ברוחניות שלא נדע זה מים שאין להם סוף, כי הרוחניות היא למעלה מהזמן. ולכן, כמו שאומרים, שכוח אומר משה אמת ותורתו אמת, כי הוא במציאות של למעלה מהזמן, ובמקום שהוא נמצא בגיהנום עדיין החטא קיים, לא עלינו. ולכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר לא לפגום. כשאדם מתבודד ומפרש שיחתו וצערו לפני השם יתברך, הוא מתוודא ומתחרט על גודל הפגמים שפגם, אז גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתו וצערו. כי גם כל פגם ופגם בנשמתו פגם אצלה כביכול, והיא מנחמת אותו שיבקש תחבולות לתקן כל הפגמים. פה זה משהו מרתק, ועל פי ליקוטי מוהר"ן, סימן ריש נ"ט. ופה בעצם יש לנו משהו מרתק שמשנה לנו בעצם את כל התמונה. כי עד עכשיו דיברנו שכל העניין של ההתבודדות זה בעצם תקשורת בין האדם לבין קונו, ריבונו של עולם. אבל פה, בפסקה הזו, אנחנו רואים שבעצם, כשאדם מתבודד, הוא לא מדבר רק עם השם יתברך, אלא אז גם השכינה כנגדו מפרשת לפניו שיחתו וצערו. כלומר, ההתבודדות היא מייצרת דו-שיח, אולי אפילו לקרוא לזה חבורה, דו-שיח משולש בין האדם המתבודד, שמפרש חטאה, במקרה שלנו עכשיו מדברים על זה, לבין הקדוש ברוך הוא ששומע, ובין השכינה. והשכינה מפרשת לפניו שיחתו וצרו, שהיא מסבירה כביכול האדם את הצער שלה, כי כל פגם מופגם בנשמתו פגם אצלה כביכול. והיא מנחמת אותו שיבקש תחבולות לתקן כל הפגמים. הסיימת פה ממש מתוקה מדבש, כי כביכול, בעצם מה זה עוזר לי שגם השכינה שותפה בהתבודדות? אתה מוסיף חטא על פשע. כלומר, לא רק שפגמתי מול הקדוש ברוך הוא, ואני עכשיו מוודא ומתוודא בפניו על כל החטאים והנפילות והפגמים שלי, אלא גם השכינה עכשיו מספרת לי כמה אני לא בסדר. אבל הסיימת היא מתוקה. והיא מנחמת אותו שיבקש תחבולות לתקן כל הפגמים. וזו נקודה מאוד 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 חשובה. האדם, כביכול, לפעמים אנשים שנכנסים לתורת החסידות, או שנכנסים לתורת הפנימיות, בעיקר בפנימיות, ופתאום הם מבינים מה הגודל של הפגם. מה הגודל שעד עכשיו הם חשבו שהם פגמו רק בדברים מוחשיים, דברים גשמיים, פתאום הם מבינים שברוחניות אין לזה למעלה מהזמן, וזה פגם נצחי, ועד שמתקנים אותו כמובן. אבל כל העניין של הפנימיות זה יש תקווה לאחריתך. מקובלה לו מה שמובא בזוהר, גם פרשת ויחי וגם בזוהר פרשת וישב כמדומני, שעל החטא למשל שפגם אמרית אין תיקון ואין תשובה וכו'. והרבה אנשים טועים בזה, וכבר בעל התניא אומר אלם שבעצם הם לא הבינו את הזוהר. אין תיקון כמו על חטא רגיל, אבל זו תשובה רגילה לא מספיקה, אבל יש תשובה עילאה, תשובה שהיא לא תשובה מיראת החטא, אלא לא מיראה, אלא תשובה מאהבה וכו'. ויש נחמה גדולה. כלומר, אם אנשים תולים בשם פנימיות התורה שאי אפשר לתקן, זה לא נכון. פנימיות התורה היא מצד אחד, מה שנקרא, מראה לנו כמה הפגם חמור, גם בעליונים וכו' וכו', אבל מצד שני, גם הורית הדרך תשובה לבת השבה, היא מראה כמה יש תשובה. אנחנו קוראים פה רבנו, והיא מנחמת אותו שיבקש תחבולות לתקן כל הפגמים. אין לך עשב מלמטה, שאין לו מלאך מלמעלה, מכה אותו ואומר לו גדל. ונוכל את המדרש הזה, שהוא מדרש מוכר, שמעתי כמה פעמים מרב רבנו הצדיק לאברהם בברזיל, שזה בעצם האלף בית של המחנך. מחנך שהוא רק מכה, זה לא טוב. מחנך שרק מה שנקרא נותן פידבק חיובי כל הזמן, הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, רק מחזה כל הזמן זה גם לא בסדר. אלא מכה אותו ואומר גדל. מכה אין הכוונה מכה פיזית, ודאי שאסור אלימות, בטח לא בחינוך, שזה משהו מאוד 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 הרסני וכוחני שאי אפשר לתקן אותו, אז צריך להימנע מזה ככל האפשר, לא ככל אפשר, צריך להימנע מזה נקודה. אבל זה בדיוק העניין, מכה אותו ואומר לו גדל, שמאל דוחה בשביל שימין תקרב, ימין מקרבת כששמאל תהיה דוחה, וככה אפשר לקדם אותו, ולגדל אותו, אפילו שהוא עשב קטן. עד כאן עוד סמך בב, עוד סמך זין. כמו שיש התעוררות מאדם לחברו, כגון כשרואים שאחד אומר בקשות וסליחות בהתעוררות בלב נשבר, אז חברו מתעורר ממנו גם כן. כי מתחיל להסתכל על עצמו ונתעורר גם כן, הוא מתחיל לומר גם כן בקשות והתעוררות הלב. זה נקודה מאוד עדינה. מספרים שפשוט שמובא בשם הרייט, שאביו הרשב סיפר לו, אתה זוכר שהיה בראש השנה, ראית שני חסידים בתפילה אצלי בוכים? אז תדע לך ששניהם בחו בתפילה, אבל כל אחד בחה מסיבה אחרת. הבן אדם הראשון, ראובן, הוא בחה מחמת שבעון הלב על ההבנות שלו והתמרמרות הנפש והריחוק מהקדוש ברוך הוא וכו'. אבל שמעון שישב לידו לא בחה משברון הנפש על העבירות שלו, על הריחוק מהשם, אלא הוא בחה על זה שהוא ראה את החבר שלו בוכה ושהוא לא בוכה. אז שניהם בחו, אבל כל אחד בחה מכיוון אחר. למה אני מביא את זה? כי זה בדיוק הנקודה שכשרואים אחד אומר בקשות וסליחות בהתעוררות בלב נשבר, אז זה משפיע על הזולת. גם החבר שלו מתעורר מזה. כי מתחיל להסתכל על עצמו ונתעורר גם כן, הוא מתחיל לומר גם כן בקשות בהתעוררות הלב. כמו כן, אומר רבנו, וזה המשך ליקוטי מורן סימן עין רייש, כמו כן יש אצל האדם עצמו התעוררות מיני הווה, שמתעורר מתוך דברי עצמו. דיינו שאומר בקשות ותחינות בהתעוררות וצועק ואילי, ובתוך כך נתעורר מזה, הוא מתחיל להסתכל על עצמו, איכן אני? ומי צועק כך? הלו ואילי ממש, הוא מתחיל שנית לצעוק ואילי, לי דייקה. ואף שבתחילה נדמה לו, כאילו גם כן אומר באמת כראוי, עם כל זה אחר כך רואים ההפרש בין קודם לאחר כן ואבן. אחד הדברים שאצל אנשים שחווים טראומה, שמתארים אחרי זה בתחקיר או בחוויה, שמשחזרים אותה לאחור, ופתאום שמעתי את עצמי צועק. כאילו איזושהי חוויה שהם יצאו מעצמם או משהו כזה. אדם מתחיל להתבודדות, ואני מכיר את זה, לא שאני מתבודד גדול, אבל אני משתדל לא לעבור יום להתבודדות. ואתה מתחיל וקשה להתעורר. ואתה אומר, ואני אומר, מדבר בלב, מדבר בכנות, אבל הלב לא נפתח. אבל פתאום, דווקא שנפתח, אומר כמו שראינו עכשיו, שאדם רואה את החבר שלו, ואז נפתח אצלו משהו, אומר גם כשאדם מתבודד עם עצמו. ופתאום נפתח לו התעוררות מיני הווי שמתעורר מתוך דברי עצמו, דווקא שהוא חוזר על הדברים ומברר ומלבן אותם ומנסה לפייס ולרצות ולהתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל ככה פתאום שמתוך הדיבורים והחזרה עליהם, אז זה מעורר אותו. הוא אומר, ובתוך כך נתעורר מזה, הוא מתחיל להסתכל על עצמו איך אני, כמו אמרנו שהוא שמע את עצמו צועק, הוא יוצא מעצמו, איפה אני, מה אני עושה, מי צועק ככה, למה? למה אני עושה ככה? ואף שבתחילה נדמה לו, כאילו גם כן באמת כראוי, כלומר גם לפני שהתעוררתי והתבודדתי ועשיתי מה שצריך כמו שכתוב בספר, הייתי בסדר. עם כל זה אחר כך רואים ההפרש בין קודם לאחר כן ואבן. כלומר רואים את ההפרש אחר כך, את ההבדל בין ההתבודדות בשלב הראשון שלה, לבין ההתבודדות בשלב שלאחר מכן, כלומר שאדם חי את זה ומתעורר, זה כאילו שני אנשים שונים. ואם עד עכשיו, מה שנקרא אומרים, או חברותה או מיטותה. טוב, אם אין לי חברותה, אז אני לא יכול, כמו גמרא בבא מציע, מספרת שם על רבי יוחנן, שאחרי שריש לקיש נפטר, נפטר בעיקר כי הוא נעלב ונפגע מרבי יוחנן, אז לא מצאו חברותה לרבי יוחנן, וגם שהביאו לו חברותה, אז הוא היה מתרץ לו ומסביר לו למה כל מה שהוא אומר זה באמת אמת ויציב. הוא אומר לו, מה אני צריך אותך? ריש לקיש, כל דבר שהייתי אומר, אמר לי, אני לא צודק, והוא מקשה עליי וכו', ובסוף, מה שנקרא, התפללו עליו והוא נפטר רבי יוחנן, כי צריך חברותה. אבל פה בעצם בהתבודדות, הרי כל עניין ההתבודדות זה לא חברותה. אנחנו לא עכשיו בתנועת המוסר שמוכיחים אחד השני. ההתבודדות יש עניין דווקא שיהיה אדם לבדו בעצמו, בהתבודדות שהוא בדד מול הקדוש ברוך הוא. אז איך הוא יוכל להתעורר מהחבר שלו? הרי ראינו בתחילת הפסקה שאומר רבנו שיש מעלה דווקא להתפלל ליד חבר. כשהוא מתעורר זה מעורר אותך, מעלת החבורה. אז הוא אומר פה, לא, גם כשאתה מתבודד, אתה יכול בעצם מה שנקרא להקשיב. להקשיב לעצמך, בזה יעורר אותך. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה להרבה אנשים, בעיקר אנשים שהם שכלתנים כמובן. יש לנו נטייה לרדת על השכלתנות, אבל בהקשר הזה זה מאוד נצרך. לאנשים שכלתנים כמובן קשה לדבר עם השם יתברך. קשה להם לפרש את הלב, קשה להם מה שנקרא לבטא את זה. הם אנשי מחשבה, הם אומרים, אבל אני יכול לחשוב על זה, אני צריך לדבר על זה. ויש עניין מאוד גדול, וזה תנאי סף, זה תנאי ממש הכרחי בעבודת ההתבודדות, הנקודה שאני מתבודד להשמיע לאוזניו מה שפיו מדבר. כלומר, שהאוזניים ישמעו את מה שאתה מוציא מהפה. אם אתה לוחש ולא שומעים את זה, זה לא מספיק. אתה צריך להוציא. ולמה זה כל כך חשוב? אני מכיר את זה על עצמי. כי הרבה פעמים אני חושב שאני מדבר ככה וככה, ופתאום, מה שנקרא, איך אומרים, החבר'ה, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. ושאתה חושב שתגיד ככה, אבל זה יוצא אחרת, רגע, למה זה יצא אחרת? ואז הדברים נפתחים, ואת כבר לא, מה שנקרא, אתה כבר לא חושב ולא מעשה, זה יוצא בשטף טבעי, ואז זה מעלה באמת מאוד 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 גדולה. שאדם שומע ויודע גם בהתבודדות, לא רק להקשיב לשם, להקשיב לעצמו. אני זוכר אחד הסיפורים שזכיתי לגור עם הרב מנחם פרומן זצ"ל, לפני כ-12-13 שנים, בעתניאל, חלקנו דירה ביחד, ומיום רביעי עד יום שישי הוא היה מגיע לישיבה, והיינו גרים ביחד. אחד הפעמים חזרתי ממילואים, ככה בצהריים, והייתי מדהים,
באתי ככה רציתי אחרי להתקלח, ללכת למקווה ולחזור לארוחת צהריים ואחרי זה סדר צהריים בישיבה, ובדיוק הרב מנחם שהיה קם ותיקין ולומד תורה כל הלילה, התעורר, ואז הוא ככה ראה את המדים שלי והתחיל ככה לצחוק עליי, מה זה פורים היום? ואז אמרתי לו, לא, זה לא פורים, היה לי מילואים, הוא שאל אותי מה אני עושה במילואים, מה הוא עושה במילואים, לא נחזור כל הסיפור, אבל בקצרה, אמרתי לו שאני עושה מה שהוא עושה. אתה מדבר עם מחבלים, גם אני מדבר עם מחבלים, כן, באותה פעילות במילואים, היה העבודה באחד הכפרים, שניסינו לתפוס מחבלים, כן, כמו שרוב האנשים עושים באיו"ש, מנסים לתפוס מחבלים, אז הוא שאל אותי, את מי חיפשת, מי ביקשת? אמרתי לו, לא, סתם מישהו מקומי, לא כמוך שאתה מדבר עם מחבלים ממש. ואז הוא אמר לי, אוקיי, העיקר שיש דיאלוג. אני אמרתי, איזה דיאלוג? מה, אנחנו יש לנו דיאלוג איתם? אז הוא אמר לי, תדע לך שלפעמים גם דיאלוג יכול להיות שני מונולוגים. רואים את זה בתקשורת. המראיין שואל את המרואיין, למה לא הצבעת על התקציב? והוא בכלל מדבר על העברת חוק אחרת שהוא רוצה שלא קשור, אבל לא זאת השאלה רפי, מדבר ככה וככה וככה. גם התבודדות יכולה להיות דיאלוג, ויכול להיות מונולוג. אבל הרבה פעמים המעלה של ההתבודדות זה לא רק שיש לי בעצם דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, אלא שיש לי דיאלוג עם עצמי. שבעצם אמנם אני מדבר למישהו אחר, אבל זה יכול להיות בעצם לא שני מונולוגים שאני מדבר והוא מדבר, אלא דיאלוג שאני מקשיב למה שאני אומר וזה משפיע עליי. וזה מעורר אותי לפרש שיחה בצורה אחרת, לדייק את הדברים, להתעורר יותר. אני חושב שמה שמגדיר באמת התבודדות מאוד מאוד טובה, שהיא מדויקת ומכוונת, זה שבעצם זה דיאלוג. זה דיאלוג שלי עם הקדוש ברוך הוא, זה דיאלוג שלי עם עצמי שאני מקשיב, אחרי זה מאבד, אוקיי, אני מסיים את ההתבודדות, אפילו זו התבודדות של 3 דקות, ואני מזכיר לכם ש3 דקות זו התבודדות ארוכה מאוד. אפילו התבודדות של 3 דקות, סיימתי אותה, רגע, מה יצא לי ממנה? רק רשימת מקולת של בקשות, ועכשיו שאני אמתין שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה, או מה אני קיבלתי? מה הרשימו? סופר בגמרא בברכות דף ל"ב עמוד ב' שחסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת לפני התפילה וגם היו שוהים שעה אחת אחרי התפילה. אבל שעה אחת לפני התפילה היא מובנת, שעה אחת לפני התפילה כדי להתכונן, לכוון את הלב, הכל טוב ויפה, אבל למה צריך לשהות שעה אחרי התפילה? וההסבר מאוד מובן. כותב האריזל שתפילה אמיתית זה תפילה שמשאירה רשימו, ככה כתוב ביושר דברי אמת רבנו משולם פייבי שלוי משברז בספר של דברי אמת אות למדלת בשם המגיד ממזריץ', הוא מביא בשם האריזל שתפילה אמיתית היא פועלת הכנעה, היא פועלת רשימו, כלומר שאחרי התפילה נשאר רושם. לא שאני מתחיל תפילת רבית והוא רחום, מי חבר עבור נשם אחד ושמו אחד. וכעבור 7 דקות, מה כן? הגעתי לסוף עלינו שביח, מה? וסיימתי עכשיו עלינו שביח של שחרית, עברו עכשיו 35 דקות או 40 דקות או 50 דקות או שעה, זה לא משנה. אוקיי, ואני ישר רץ לארוחת בוקר, רץ לאוטובוס לעבודה, להקפיץ את הילדים למסגרות, להכין סנדוויצ'ים. אבל מה עם הרשימו? מה נשאר? מה זה פעל בי? וזה המעלה של החשיבות של לשהות שעה אחרי התפילה. אפילו שזה התבודדות של 3 דקות, וגם 3 דקות התבודדות זה תפילה. מה קיבלתי? מה הרשימו? מה השתניתי? מה נהיה יותר מדויק אצלי, יותר מכוון אצלי, יותר אמיתי אצלי? ואז אני הופך את ההתבודדות לחבורה. אם אמרנו בפסקה הקודם, פסקה סמ"ו, בשם ליקוטי מוהר"ן רשנותט, שזה הקדוש ברוך הוא אני והשכינה, אז עכשיו פה זה הקדוש ברוך הוא אני עצמי ואנוכי, שאני לומד להכיר את עצמי, שאני שוהה אחרי התפילה כמו שצריך, ואני לומד ומקבל ומכוון, מכוון לכוון לאמת, כלומר לכוון לעצמי, ואז אני יכול לנתח מה עשיתי, מה פעלתי, מה נפעל בי, וזה לא פחות חשוב. הוא אומר פה, ואף שבתחילה נדמה לו כאילו גם כלומר באמת כראוי, עם כל זה אחר כך רואים ההפרש בין קודם לאחר כך והזן. כלומר, הוא מבשר לדייק פה, עם כל זה אחר כך, אחר כך רואים ההפרש בין קודם לאחר כך והבן. כלומר, כשאדם רואה את הדברים לאחר מכן, הוא יודע לצאת מעצמו ולהסתכל, סיימתי התבודדות, בוא נעצור, בוא ננתח. מה היה? מה התחדש? לא לעשות התבודדות כי חייבים להתבודד כל יום. אין לך אדם שאין לו שעה. אני רואה לפעמים אצל חבדניקים שידוע תקנת אדמו"ר הזקן, שמופיע בליקוטי תורה, בכמה מקומות, שחסידים צריכים קודם כל ללמוד מאמר חסידות ורק אז להתפלל. הרציונל הוא מאוד מובן. תלמד חסידות, תתבונן, תעיין, יפתח לך הלב, תזכלת וכותבה, תתפלל. ועל היום התפילה היא ב-7, אז הם מגיעים ב-6:57, מוצאים ליקוטי שיחות, לוקחים איזשהו עמוד אחד, גורסים אותו כאילו כלום, וישר נשינו חסידות, ובוא נתחיל להתפעל. לא זה הכוונה. לא להפוך את לימוד החסידות שכוונתו התעוררות הלב למצוות אנשים מלומדה. אוקיי, אז התבודדנו 3 דקות, התבודדנו שעה, סימנו וי, הולכים עכשיו לישון, הולכים לראות טלוויזיה, הולכים לאכול, כאילו מה, חוזרים לעבודה? אלא גם כשאני מסיים התבודדות, לראות מה התעורר בי, מה נפעל בי, איזה דברים עוררו, ולפעמים אני משתדל בעצמי, סיימתי התבודדות, שוב פעם, 3-4 דקות, לא יותר מזה, אוקיי, to do list, מה אני רוצה בהתבודדות הבאה, שהשם יזכה אותי. יזכה אותי מחר, יום שישי, כן, אני אלך למאפייה לקנות חלות, ואחרי אני אלך לסופר, להביא עוד חצילים ועוד קישורים, ואחרי לקרוא את הדברים ועוד נמרח ועוד שם, בין לבין, אוקיי, מה סיימתי פעם שעברה, מה אני רוצה לפתח בהתבודדות הבאה בעקבות מה שעלה לי. לפתח את זה, להגיב על זה, או אחרי שאני שוהה בעניין, מתבונן, מברר, אז עכשיו נראה עכשיו איך אני מרגיש, נחזור על אותו דבר, אולי בא ממקום אחר, אולי נברר את זה יותר, נלבן את זה יותר, וזה דברים מאוד חשובים ומאוד מאוד פשוטים. בסך הכל, להכניס לנו בתודעה שבסוף ההתבודדות, לעצור שנייה ולשאות מה היה לי כאן. לא להתבודד בצורה טכנית, בצורה רוטינית, מתוך השגרה, אלא כמו בתפילה, חסידים הראשונים שעה לפני התפילה, אבל בעיקר שואין שעה אחת אחרי התפילה, כדי לאבד בעין, ושלא לאבד באלף, חלילה, שנזכה לא רק לדבר על זה, גם לחיות את זה, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.